שאמור לעבוד עלינו על מנת שנוכל לחזור לפה בטהרה וכמו שצריך. ולכן דיברנו בעבר בנושא של הגלות, שיש שתי מטרות מרכזיות לגלות לפי הרב קוק. אחד זה באמת שכל אחד יעסוק בתיקון הפרטי שלו, זאת אומרת צריך לעשות תיקון, והגענו למצב שכשאנחנו עם ויש לנו מדינה ושלטון וכו', אז המקום עוד הרבה יותר גרוע ומסואב, ואז בזמן מסוים אנחנו צריכים להתנתק מהמקום הכללי, אנחנו לא עוסקים בו בכלל, לא מתקנים אותו בכלל, אלא מתנתקים ממנו. הניתוק זה התיקון, כמו קריטת איבר או משהו כזה, ואז כל אחד פנוי לתקן את עצמו על מנת שבסופו של דבר נהיה כאלה מטופלים שנוכל לחזור לפה ולעשות את זה כמו שצריך. כמובן שעולה השאלה, אבל זה נעשה בצורה אחרת, אבל אנחנו לא מתעסקים בזה כרגע, נתעסק עוד מעט, אבל עוד לא. והמטרה השנייה, כדי שנשתוקק, שנכיר כמה אנחנו זקוקים לארץ ישראל, ובאמת להיות עם בארץ ישראל וכו', ונשתוקק לזה. אז כל עוד שתי המטרות האלה לא מולאו, לא מוצאו, לא נעשו כמו שצריך, אז אין חזרה לארץ ישראל. לכן, קודם כל, מראש אי אפשר להגיד לנו מתי זה יקרה, כי זה תלוי בנו. זה יכול להיות קצר, זה יכול להיות בינוני, זה יכול להיות ארוך, זה תלוי בנו מתי זה מגיע. וממילא גם אי אפשר לחשב קיצים, כי ברגע שאתה מחשב קיצים, יכולים לקרות אחד משני הדברים. אחד יכול להיות ייאוש, ומילא זה לא יקרה בדור שלי, זה רק יקרה בדורות הבאים, אז אני לא אתאמץ על זה, לא יעשה כלום וכו'. והצד השני גם יכול להיות שזה לא ייאוש, אלא מין כזה, בסדר, בכל מקרה זה יקרה בשום שלב, אז לא צריך להתאמץ על זה. לכן אין חישוב קיצים, אלא מה? בוודאי שיכול להיות שאתה טועה, בגלל שיכול להיות שבאמת החישוב הקיצים מראש, יכול להיות שיש אמת בזה, אבל אם אנחנו נחזור בתשובה עוד יותר ונקדים את זה, או אם לא נחזור בתשובה כמו שצריך ונחזור עכשיו, ברור שהקדוש ברוך הוא יודע מתי זה יקרה, כן? והידיעה והבחירה זה אחד הנושאים הנשאלים תמיד, שבאמת אנחנו מבינים אותם. זאת אומרת, כל התשובות שיש, אף פעם הם לא עונות עד הסוף. זה אחד מהמושגים שאנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, לא מבינים את המושגים שלו. לנו יש מושגים של עבר ובעתיד, לקדוש ברוך הוא אין מושגים של זמנים כאלה. איזה מין דבר זה שאין מושגים כאלה? לא מבינים. בסדר? אז כמובן שהקדוש ברוך הוא יודע, אבל אנחנו באמת לא יכולים לחשב את הקץ. ולכן אמר הרב קוק, אף אחד לא גילה לנו מתי הקץ הזה יקרה. אלא מה? מה כן? נתנו לנו סימנים שנדע שכשהם קוראים, קוראים, אז סימן שזה תחילת הגאולה. נתנו לנו סימנים. הסימנים האלה, הדגשתי ואני אדגיש עוד הרבה פעמים, לא הרב קוק נתן את הסימנים האלה, לא הרב צבי יהודה. בסדר? אני אומרת את זה בכוונה, כי יש כאלה שבאים וטוענים, בסדר, הרב שלכם אומר ככה, הרב שלנו אומר אחרת. זה לא הרב שלנו אומר ככה. זה כתוב בתורה, זה כתוב ביחזקאל, בפרשת ניצבים זה כתוב ביחזקאל. הגמרא מביאה את זה מיחזקאל ועוד מפתחת את זה יותר. בסדר? זה לא המצאות, וקראנו את הפסוקים האלה, זה גם פסוקים שאנחנו מכירות אותם, אין לך קץ מגולה מזה, ואתה אומר ישראל לנפחם תיתנו וכו' וכו'. מה שראינו, שאמרתי שאנחנו נראה את זה בצורה יותר מפורטת כשנלמד את הפרקים בתוך יחזקאל, לקח לנו עוד קצת זמן עד שנגיע לשם. אבל מה שכן כבר ראינו בקטנה פה, ראינו שהשלב הראשון זה באמת ארץ ישראל נותנת פירותיה, השלב נוסף זה קיבוץ גלויות, וראינו שממש לא מיד בהתחלה מגיע עבודת השם, קיום מצוות, קיום התורה. ממש לא בשלב ראשון. איזה שלב זה שאלה? אבל זה לא שלב ראשון. זה לא תלוי בזה, זה לא הדבר הראשון. למרות שבאמת, זה לא רק שחרדים היום טוענים שזה מה שצריך להיות, אלא באמת כל ההיגיון אומר את זה. הרי יצאנו מארץ ישראל בגלל שלא קיימנו תורה ומצוות, שהתרחקנו מהקדוש ברוך הוא. אז לחזור לארץ ישראל, כשאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אז איפה היה התיקון? ואפילו אולי יש קלקול יותר, אולי לא. אז, ואמרנו שנחזור כשנתקן ונהיה ראויים, אז אם אנחנו חוזרים לא בתערה ובעבודת השם, אז איפה זה? אז שוב, אז אנחנו נרחיב את זה, אבל לא כרגע, אבל כל כך אנחנו כרגע רואות את זה כעובדה. העובדה היא שבפסוקים התיאורים הראשונים הם של פירות ארץ ישראל ושל קיבוץ גלויות. וממש רק בסוף של זה וידעתם כי אני השם. בסדר, לא רק קיבוץ גלויות וזה, אלא ריבוי, בסדר, ריבוי דמוגרפי, בתים בנויים, פרנסה, בסדר, כל הדברים החומרים והבסיסיים האלה, אנחנו רואים שהם מסימני הגאולה, ורק בסוף שלהם כתוב וידעתם כי אני השם. ושוב אמרתי, נראה את זה עוד פעם, זה חוזר על עצמו, ביחזקאל בפסוקים האלה. זהו, זה הסימנים. למה אלו הסימנים? אני לא זוכרת אפילו אם התחלנו להגיד על זה קצת, אנחנו נגיד על זה עוד קצת היום, עוד מעט בהמשך, נגיד על זה עוד גם בשיעורים הבאים, אבל זה עד כאן הפסקה הזאת. בפסקה הבאה, בעצם אומר לנו הרב, שכל עוד לא הגענו לתיקון הראוי לחזרה, אז לא הייתה לנו מספיק שאיפה גם לחזור. זאת אומרת, השאיפות איפה הם היו? בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, בקיום תורה ומצוות, באופן הפרטי. פרטי זה לא חייב להיות רק אני, זה יכול להיות אני ומשפחתי, אני וקהילתי, בסדר? זה לא, זה, וזה רצון, יש כל מיני הגדרות על הדברים האלה, ויש לזה השלכות לכל מיני תחומים, אבל אחת ההגדרות למשל זה קיום מצוות בארבע עמות של הלכה, בסדר? שזה מה שהיה בגלות. רצון לקיום מצוות בסיסי, זאת אומרת כל המצוות שקשורות אלינו כציבור, כעם, כמבשרת הבשורה האלוקית לעולם, כמחובר לארץ ישראל, כל הדברים האלה לא היו בשאיפות. יכול להיות שזה היה בשאיפה, בחלום, אתם יודעות, כאילו יושב פה מאחורה, כי בסופו של דבר זה דברים שכתובים בתורה. זה יכול להיות שזה ישב באיזשהו מקום, אבל בשאיפה המעשית, על מה אנשים נתנו את נפשם, במה הם השקיעו, איפה הם היו עסוקים, היו עסוקים בלהתקדם ובלקיים מצוות, אבל רק אם אפשר לסגור את הדלת בבקשה. אבל שם זה נעצר, בסדר? אז עד לשם זה הגיע, ובעצם לא הייתה פנייה, בשאיפות לא הייתה פנייה לדבר הזה של נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומרת זה פה, כל זמן שבמעמקי רוח האומה והארץ לא שרה עדיין חילתה מהם, הייתה אז כל סיבת פנייתה רק אל על, אל קודש השם. בסדר? אל קודש השם, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה המקום שלי. אבל אילו התגלו אז בחיי חברה ומשטר ארץ, יתגלה רוח היבובים אשר בחובם. זאת אומרת, זה לא סתם שלא הייתה להם שאיפה לציבוריות הישראלית. כיוון שכל עוד לא תיקנו, אז חזרה לחיים הציבוריים זה חזרה לקלקול שלהם, של מה שהיה לפני שיצאנו לגלות. ולכן כל עוד אנחנו לא מתוקנים, אז אין לנו גם עדיין את השאיפה הזאת, בצורה, בטח לא בצורה מעשית. יכול להיות שוב שזה בשאיפה, אומרים את זה בתפילה, בסדר? אנחנו בתפילת 18 מדברים על לחזור למלכות דוד, על לחזור לבית המקדש וכו'. בסדר, אבל כשאיפה, שאיפת על כזאת, לתמיד, זה תמיד השאיפה שלנו, לא שאיפה מעשית שעליה אני הולך לשכב על הגדר מחר בבוקר. בסדר? שאני הולך לעשות אותה. כל עוד זה לא נעשה, סימן שזה לא צריך עדיין לעשות. זאת אומרת, שוב, כמו על הרבה דברים שאמרנו, זה לא טענה. זה לא שהרב אומר פה, הם היו לא בסדר שהם לא שאפו לזה. לא, הוא ממש לא אומר את זה. הוא אומר, זה מה שהגלות צריכה לעשות. וכל עוד לא הגיע השאיפה הזאת, סימן שהיא עוד לא הייתה צריכה להגיע. בסדר? סימן שהיא עוד לא הייתה צריכה להגיע. כמובן, ככל שיותר נשתוקק באופן כללי לארץ ישראל וכו', נתקדם גם למקום הזה. אבל כל עוד זה לא הגיע לידי שאיפה מעשית, סימן שזה עוד לא היה צריך להגיע. שמה? שלמה כל הדברים החומרים? אז אמרתי שעוד מעט, אנחנו נדבר על זה קצת היום ועוד בהמשך השיעורים, בסדר? בינתיים אנחנו רואים את זה כעובדה, בסדר? אבל כבר בפסקה הבאה, כבר אנחנו מתחילים לראות את זה, בסדר? טוב, אז באמת אני בשורה 25 של הדף הראשון של גאולה. אבל במידת התמלאות השאה של גערת השם ותוכחתו, שהיא מרקה לא רק את היחידים שהם שבו ברובם בימי הגלות הראשונים, כי אם את רוח האומה בכללותה ותרומם איתו יחד את רוח הארץ אשר הושפלה בימי הרעה. במידה זו החלו דרכי ציון האבלות לבקש את תפקידם. העם אשר נעזר מהן החל לחשוב על דבר חפץ שובו אל ערב ואל ארצו, למצוא שם חיים שלמים, חיים הממלאים את כל הפגום מצד החומר והרוח גם יחד. אז קודם כל בוא נראה מה פה. אז דבר ראשון הוא אומר, ברגע שהגענו למצב שכן יש מרוק, מרוק זה מלשון ניקיון, כן? יש ניקיון של היחידים, הרי אמרנו מקודם שזו הייתה מטרה של הגלות, כן? אז ברגע שהגענו לסף העליון של המטרה הזאת של הגלות, אז בעצם אמורה להתחיל להסתיים הגלות, אמור להתחיל להסתיים, לכן אני אומרת, זה לא בבת אחת, גמרנו להתנקות, למחרת אנחנו בארץ ישראל, למחרת בית מקדש, למחרת כהן גדול. זה לא הולך כך. כן, דיברנו על זה הרבה, על התהליכיות. אז בשלב הזה, בשלב, בסדר? שלב יכול להיות ארוך, יכול להיות שבתוך השלב הזה יש כל מיני דברים, אבל השלב הזה של פחות או יותר תיקון מלא, עכשיו יכול להתחיל השלב, קודם כל של השאיפה לחיים מעשיים בארץ ישראל, לבאמת חזרה לפה. הרי שוב, אנחנו לא רוצים לחזור לפה כאנשים שכולם כל היום רק יושבים בבית המדרש, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לחזור לפה לחיים מלאים. תשימו לב להגדרה של הרב. העם אשר נעזב מהן החל לחשוב על דבר חפץ תשובו אל ערב ואל ארצו, אל העיר שלו. מה זה לחזור אל העיר? זה אומר לבנות אותה, בתים, כבישים, חשמל, ביוב, בסדר? פרנסה, קרמים, שדות. למצוא שם חיים שלמים. בגלות, גם כשאנחנו במצב מאוד נעלה מבחינה רוחנית, אנחנו לא חיים חיים שלמים. אנחנו לא ממצאים, כל מצוות התלויות בארץ אין לנו שם. כל המצוות שקשורות אלינו כציבור, כעם, אין לנו שם. כל נושא בית מקדש, אין לנו שם. אבל יותר מזה אומר הרב, זה לא רק העניין של המצוות, שיש מצוות מרכזיות מאוד שחסרות. אלא, מה זה חיים שלמים לפי הרב? חיים הממלאים את כל הפגום מצד החומר והרוח גם יחד. זאת אומרת, שאיפה, אני אגיד את זה בצורה קיצונית. ואני לא חושבת שאף אחד מעם ישראל נמצא במקום הזה, בסדר? שאף אחד לא תשליך מזה על ציבור כזה או אחר. חיים שהם רק רוח, זה לא יהדות, זה נצרות. נצרות עושה הפרדה מלאה בין החומר והרוח. ואז היא אומרת, החומר מפריע לך להיות רוחני. שזה גם אנחנו שותפים, חומר בצורה מוגזמת, באמת מפריע לנו להיות רוחניים. מי מושך אותנו להיות חומריים ולהיות במקום לא טוב? הגוף, היצר, הגשמיות. אבל אצלם זה הפרדה. זה או חומר או רוח. הם לא יכולים לדור ביחד. ולכן, או שאתה יכול להיות נזיר, בסדר? גם את זה אמרנו כבר. ולהתנזר מחיי העולם הזה כמה שיותר. תנזר מנשים, תנזר בדיבור. בסדר, אי אפשר לא לאכול בכלל, כי אחרת אתה תמות, אז מה שרק חייבים וכו' וכו'. בסדר? או שאם אתה לא נזיר, אז אתה תמה לגמרי. זאת אומרת, אז כבר הכל פרוץ, הכל מותר. זה נצרות. היהדות אומרת, הקדוש ברוך הוא לא סתם הביא אותנו נשמה בתוך גוף בעולם הזה. הוא לא סתם ברא אותנו בני אדם ולא מלאכים. הוא ברא אותנו עם הגוף, ואנחנו אמורים לחיות עם הגוף ולרומם אותו. אצלנו הרוח והחומר בברכת אשר יצא אומרים את זה בצורה ממש מלאה. שעל מה אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? על החיבור הזה של החומר והרוח. וברכת אשר יצא זה העניין המרכזי שבה. בסדר? החיבור הזה שבין החומר והרוח. החומר הוא לא בדיעבד, אין ברירה, אני חייבת לאכול כדי לחיות, ועוד כמה דברים חומרים. לא, זה לא אין ברירה, זה לכתחילה, הקדוש ברוך הוא יצר את זה. כמובן שזה לא עלינו יכול להיות נורא והיום, אם זה לא מחובר עם הרוח, אם הרוח היא לא השולטת על זה, היא לא המובילה את זה, היא לא המעדנת את זה. בסדר? אבל, שנייה, אבל זה וזה ביחד. אז כמו שבחיי הפרטיים, לאכול וכל הדברים החומרים, הם לא רק בדיעבד, הם מצווה. ואפשר להיות גס רוח. ניקח את הדוגמה של אוכל. אתם מכירות את זה, בטח שבפרשת קדושים, כשיש את הציווי קדושים תהיו, אז יש שאלה מה זה. שכתוב להניח תפילין, גם אז צריך תורה שבעל פה שתסביר מה זה התפילין, אבל פחות יותר אנחנו יודעים מה זה. כשאומרים לנו לתקוע בשופר, אנחנו יודעים מה זה. מה זה להיות קדושים? איזה מין מצווה זאת? הרי אפשר להגיד על זה אלף דברים. אם הייתי שואלת פה מה זה קדושים, כל אחד הייתי יכול להגיד משהו אחר. והכל היה יכול להיות נכון, דרך אגב. אבל זה מצווה, זה לא רק שיהיה אמירה כללית, זה מצווה, תהיו קדושים. אז רגע, מה רוצים ממני במצווה הזאת שאני אהיה קדושה? ויש על זה פרשנים שונים, בסדר, באמת, רש"י באמת מתייחס בעיקר לעניין של קדושה, לעניין של עריות, בסדר? בעיקר לנושא הזה, ששם יש קדושה מאוד מאוד גדולה, ומצד שני טומאה מאוד מאוד גדולה. ולכן, זה, והרמב"ן אומר שהציווי של קדושים תהיו, הוא כן קורא לזה ציווי כללי, והוא אומר, קדש עצמך במותר לך, אל תהיה נבל ברשות התורה, שמה הכוונה? והוא נותן דוגמה, יכול להיות זולל וסובק כל היום? האם יכול להיות אדם שכל היום, כל היום, מה שהוא עושה זה רק יושב במסעדות ואוכל? האם יכול להיות שהוא שומר תורה ומצוות? בעיקרון?
כן.
כן? אוכל כשר, מברך לפני, מברך אחרי, נותן מהאוכל שלו אפילו לעניים מסביב, בסדר? אפשר להוסיף עוד כמה דברים טובים ויפים שהוא עושה, בסדר? מכבד את האנשים שמגישים לו, נותן להם טיפ גדול, לא יודע, אפשר להוסיף עוד כמה מצוות על הדרך שהוא עושה. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, גרגע, בסדר, חשבון, אם אני לוקחת עכשיו דף וממלא אותו, האם הוא קיים את כל המצוות שקשורות למה שהוא עשה? כן. האם הוא עבר על איזושהי הלכה? לא. בסדר, יכול להיות. אבל זה מה שהתורה רוצה מאיתנו, ולכן אמרת את הלא הזה. זה מה שהתורה רוצה מאיתנו. שנהיה כל היום נשב במסעדות ונאכל, אפילו אם עשיתי את זה לפי הלכה. מהדרין עשיתי את זה. בסדר? זה מה שהתורה, אני לא מדברת על זה שאני מפסידה הרבה מצוות אחרות, אם כל היום אני רק אוכלת, כי יש עוד כמה מצוות שצריך לעשות אותן. אז אם כל היום אני יושבת במסעדה, אני לא יכולה לקיים את שאר המצוות. אבל בלי קשר לזה, בוא נגיד ששוב, את המצוות גריידה מקיים הכל, לא נמנע מכלום, תפילות תוך כדי, הכל. אבל זה לא מה שהתורה רוצה מאיתנו. התורה רוצה מאיתנו, מותר לשבת במסעדה וליהנות גם. אבל אם זה מה שאני עושה כל היום, אם זה רק מה שמעסיק אותי ומטריד אותי, לא הבנתי את התורה. בסדר? ועל זה אומר הרמב"ן, זה קדושים תהיו. שאתה יכול בעצם להיות כאילו שומר תורה ומצוות, לעשות וי, בסדר? אבל באמת אתה לא חי את החיים שהתורה מדריכה אותם אליהם, אותך אליהם. אתה לא חי את מה ש... אתה לא באמת עושה את ה... שוב, בסדר, עשית וי, אבל זה לא זה. זה לא החיי תורה ומצוות, בסדר? אז אומר לנו פה הרב, חיים מלאים זה החומר והרוח גם יחד. עכשיו, אם הרוח מובילה את האדם, אז הוא לא יישב במסעדות כל היום, וזה מה שהוא יעשה, נכון? אבל כל זה חייב להיות ביחד. ושוב אני אומרת להבדיל מהנצרות. ולכן, לחיות בגלות, גם אם אני מצליחה לשמור בגלות, את כל המצוות שאני יכולה לשמור שם, ובמהדרין יותר מה שאני אשמור בארץ ישראל, בסדר? חוץ מזה שאני נמנעת במצוות התלויות בארץ וכל מיני דברים כאלה, עכשיו יש כאלה שיגידו, בסדר, אני תרמתי לבניית בתים בארץ ישראל, תרמתי לבניית שדות, באתי לשנה התנדבות גם. בסדר? אז הנה, אפילו את זה עשיתי, בסדר? אתה לא באמת, אנחנו למדנו מה זה ארץ ישראל, מה היא עושה לנו. אתה לא באמת במקום הזה. אתה לא באמת במקום הזה שזו השאיפה של עם ישראל. שיהיו עם שלם, לא רק של יחידים, שמקיים את התורה ומצוות, מתקרב לקדוש ברוך הוא, ומהווה בזכות זה אור לגויים וכו' וכו'. בסדר? וזה היהדות, חיים במילואם, זה שיש בתוכם את כל חלקי החיים. החומר והרוח גם יחד. מי שהוא רק רוח והוא מתנזר מהעולם הזה, זה לא יהדות. זה לא יהדות. זה לא מה שהתורה רוצה מאיתנו. בכל אופן, מה שאומר לנו פה הרב, שברגע שמילאנו את המקום הזה של התיקון, וצריך, והגיע הזמן שנחזור לארץ ישראל, אז מה מתעורר בנו? מתעוררת בנו הרוח הזאת של הרצון לחזרה לחיים מלאים, שאנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל. אנחנו רוצים כבר לחיות את החיים שלנו, הטהורים והקדושים, במילואם. בחוץ לארץ, גם אם אני קונה בית, זה לא זה. בארץ ישראל בניית בית, ההתעסקות הכי חומרית שיכולה להיות, היא רוחנית, היא מצווה. ובטח ובטח שגם בחוץ לארץ, גם אם אני עושה את זה, אני בטח לא עושה את זה כעם. עם ישראל יכול להיות רק בארץ ישראל, אנחנו לא עם בגלות. בסדר? אז מתחילה להתעורר, יש התעוררות של הרצון לחיים מלאים של עם ישראל בארץ ישראל. מתחילה להתעורר התעוררות כזאת. שאם אני אגדיר אותה ברוחני וגשמי, איפה אני אגדיר אותה? איפה אני אשים אותה? גשמי, בסדר? זאת אומרת, שוב, השאיפה שלי לבנות פה מדינה, כלכלה, בתים, בדרך אני צריכה לייבש ביצות וכו', זה חומרי. אולי נגדיר את זה בהגדרה אחרת שתהיה לנו יותר קל שיהיה לנו יותר קל להכיל אותה ולראות את הגודל שבזה. מעשי. בסדר? חיים מעשיים. לא נגדיר את זה חומרי, למרות שזה חומרי. מעשי. החיים המעשיים. בסדר? בואו נמשיך. מתאפקת לא להקדים את הזה, אני רוצה שנראה את זה מתוך הדברים. ולא סתם שאני אגיד את זה. בסדר? אז אנחנו בדף 2. רק זה מקרוב החלה הרוח לפעם. במסתרים באה, עוד סתר פנים לה. קודם כל, הרב כל הזמן מלמד אותנו שהכל זה תהליך. זאת אומרת, כשהתחילה השאיפה הזאת, היא עדיין הייתה במסתרים, זה לא? מי שרוצה גאולה, שפתאום כל המשרד מכיר בארץ ישראל ובקדוש ברוך הוא, ונפרס לנו שטיח אדום, אנחנו עולים עליו ונוחתים פה, ובית מקדש יורד משמיים וכו'. לא, זה לא ככה. גאולה זה תהליך. ראינו את זה מהפסוקים יחזקאל. זה תהליך, זה לא, אין שום דבר של בבת אחת. ולכן הוא אומר, זה התחיל כבר. שהרב קוק עוד חי, אבל במסתרים. מיודעי הערבים לא יוכלו להכירה, ויודעי הלא חזו ימיה. זאת אומרת, לא בטוח שכולם מבינים שזה כבר גאולה, שזה יוביל לטוב. זה עדיין נסתר שזה המקום של זה. אף אם נראתה מראשית, תקשיבו טוב, צמיחתה בחזון לב לקדושי רוח, ראוה ולא יכירוה בעוזה ובממשותה. עד אשר במסיבות התהפכה והנה היא הולכת ונגלית. זאת אומרת, יש יחידים שקלטו שהנה זה כבר תחילת הגאולה. כמו, יש לכם פה את זה בסוגריים, אגרד, הרב קלישר, בסדר? שהם התחילו לראות שהנה, הגיע הזמן של התעוררות של גאולה. וצריך לזכור את זה טוב. שאומנם את הגאולה המעשית עשו אנשים שמרדו ביהדות, ואנחנו כבר קצת דיברנו על זה מדי פעם כשלא התאפקתי וזרקתי על זה דברים, אבל נראה את זה פה בתוך המקורות ונסביר למה זה קורה. אבל את ההתחלה של הציונות, את ההתחלה של הגאולה היא כן באה מתוך קודש. מי שהתחיל אותה, את הציונות הרעיונית, זה רבנים. זה כן מתוך תורה. לא מדברת על זה שהיה עליית תלמידי הגר"א ועליית החסידים. שזה בכלל, שעלו בכמויות, מה זה כמויות? כמויות, בהתאם למה שהיה, זה לא כמויות שאנחנו מכירים היום, אבל יחסית לאז, מה זה? זה הכפיל את היישוב היהודי בארץ. בסדר? וזה העליות הראשונות, אלא שבאמת, עוד שנייה נבין גם למה, העליות האלה, הם עלו, אבל למקומות כבר מוכרים, לצפת, לירושלים, הם פחות הקימו כבר את הצד המעשי בארץ ישראל, אבל הם עלו, והם רצו להקים פה. בסדר? שזה, זה, אבל המבשרים הראשונים, מבשרי הציונות, זה מתוך תורה. בצד המעשי של מי שבאמת הוביל בסופו של דבר להקמת יישובים ולהקמת מדינה, ברובם הגדול היו אנשים שמרדו בתורה. בסדר? ושוב, אנחנו עוד לא מסבירים למה, עוד מעט. הסדרות הקרובות יותר לחפצים חומריים אינן הראשונות להכיר את פעמיה. תכונתה המלאה עניין לחפצים חומריים. תקשיבו טוב, תזכרו בכל הדברים של הקמת השומר, הקמת כל הדברים האלה. חפץ הארץ, העבודה, הסדר והמשטר החברתי לא זרה לרוחה, כמו לרוח בני עלייה מיוחדים, של עם ממושך וממורת, אשר שכח חיים ונשה טובה. מי הראשונים, חוץ מהמבשרי הציונות, יש כמה גדולים יחידים, שמצליחים לראות שזה גאולה. מי הראשונים אבל ממש לראות את זה בעוצמה עד כדי לעשות את זה? מי הראשונים? הציונות כבר המעשית, לא רק המדינית, הרעיונית. מי הראשונים? אה? דווקא לא. הגדולי תורה הם המבשרים, מי? אפילו לא נקרא לזה, בינתיים לא נקרא לזה חילונים, כי גם בינתיים זה לא מחויב שזה יהיה חילוני. אלא מה? אנשי מעשה. מכירות את ההבדל הזה בין אנשים בעולם? בסדר, גם אצלנו זה קיים. יש אנשים שהם יותר אנשי ספר, יש אנשים, אני לא מדבר כרגע אפילו על גדולי תורה. בסדר? אני מדבר בכלל בחיים. בסדר? יש אנשים שיותר לומדים את הדברים האומניים, יש אנשים שיותר לומדים את הדברים המעשיים. בסדר? יש אנשים שמתאים להם לשבת, תקחו את הצבא, בסדר? מתאים להם לשבת במודיעין, לפענח כל מיני דברים, יושבים כל היום מול המחשב. ויש אנשים שצריכים כל הזמן לעשות ולזה. בסדר? בכל ישיבה יש מנהל, יש אחרי כספים, הישיבה לא תחזיק מעמד בלי זה. מי עושים את זה? זה לא בהכרח אנשים שהם לא תלמיד חכמים, זה לא בהכרח אנשים שהם לא תורנים מאוד, אלא זה אנשים שהם אנשי מעשה. הם לא כולם יושבים, ולעומת זאת יש אנשי רוח. זה, בתורה זה בוודאי קיים, אבל זה קיים בכלל מהעולם. בסדר, יש משוררים וסופרים, ויש אנשים שתתני למשורר וסופר להקים רפת. בסדר, נראה לי הפרות ימותו, בסדר, זה לא רלוונטי. מרחפו אם לא ישימו לב. לעומת זאת, תני להם לכתוב שירים, יגידו לך, יאללה, מה זה הפלסף הזה? תני לי את החיי מעשה. אז אומר הרב, מי הראשונים לחוש מבחינה מעשית לגאולה הזאת, להתחיל ליישם אותה? אנשי מעשה. אנשים שבנפש שלהם יותר קרובים, זה לא מחויב שהם עוזבים תורה ומצוות, הם יכולים לעשות את זה, עוד מעט נבין למה בכל זאת ברובם היו עוזבי תורה ומצוות. בסדר, זה עדיין לא הסיבה. אבל קודם כל זה אנשים שמחוברים לחיי המעשה בנפש שלהם. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו שונים, הוא יצר אותנו מותאמים אחרת, בסדר? אני לא מתאימה לי, כל ענייני רפואה לא מתאימה להם בכלל. אחיות, מתנדבות במדע וכל זה, אני איפול יחד עם החולים. בסדר? מה זה רע? אני צריכה להתבייש בזה? ממש לא. הקדוש ברוך הוא יצר לי דברים אחרים שאני אמורה לעשות אותם, הוא לא יצר לי את הדבר הזה. אני צריכה לקנא במי שעושה את זה? ממש לא, וגם להפך. מי שזה מה שמתאים לו, לא צריך לקנא במה שאני יכולה. את קדוש ברוך יצר אותנו שונים, כדי שכל אחד באמת יתרום את חלקו בעולם, בעם. בסדר? אז אומר הרב, אבל מי הראשונים לחוש את הגאולה המעשית ולהתעורר לעשות אותה? אנשי מעשה. אנשים שמחוברים למעשה, לכן הוא אומר את זה. הקרובות יותר לחפצים, חומריים? הוא לא אומר את זה כמשהו רע. בסדר, שוב, עזיבת תורה המצוות זה דבר נוסף, עוד מעט נסביר אותו. אבל קודם כל זה אנשי מעשה. ואחר כך הוא ממשיך, תכונתה המלאה עניין החפצים חומריים, חפץ הארץ, העבודה, הסדר, המשטר החברתי, לא זרי לרוחם כמו לבני העלייה. בסדר, זה לא זר להם, הם טובים בזה, הם יודעים איך לעשות את זה, הם רוצים את זה, הם שואפים לזה, הם מוכשרים לזה. לא כמו אנשי רוח שלא מבינים איך לעשות את זה. עוד שנייה אחת, אבל אז הוא מוסיף פה משפט בעיניי מאוד חזק. תשימו לב בסוף. לא זרה היא לרוחם כמו לרוח בני עלייה מיוחדים, של עם ממושך וממורת, אשר שכח חיים. מה קרה לעם שלנו? בגלות? מה הוא נהיה? מי מבינה את המילים האלה? מת, אולי לא נגיד, כמובן לא מת פיזית, למרות שגם הרגו אותנו הרבה כן בגלות, אבל אין לנו חיים מלאים. הממושך וממורת, כשאני יכולה לתאר לעצמי בן אדם ממושך וממורת, אני מתארת לעצמי בן אדם מסכן, גמור, שעינו אותו, לא יודעת מה עשו לו, כבר אין לו כוח לעמוד על הרגליים, מרתו אותו. אנחנו עם מסכן בגלות, אנחנו מאוד מסכנים, דיברנו על זה כמה פעמים. חלק, התופעת לוואי של הגלות זה המסכנות, הפחדנות. אין לנו גאווה, אין לנו גב זקוף, אין לנו קוממיות. יש לנו פחד כל הזמן מה יקרה מסביב, זה הממושך וממורד. עכשיו, שוב אני אומרת, זה לא טענה על זה שככה היינו בגלות. זה תופעת לוואי של הגלות, ככה היינו צריכים להיות כדי לשרוד, אין ברירה. ושכחנו מה זה חיים. חיים זה חיים מלאים. כולל הכל, כולל לבנות בתים ולטעת קרמים, וליצור אומנות, ולהקים בתי חולים, ולהקים כלכלה, וצבא, וקדושה ובטהרה, זה הייחודיות שלנו כעם ישראל, זה הבשורה שלנו לעולם, שאת כל זה אפשר לעשות בצורה הכי מוסרית, קדושה וטהרה שאפשר. אבל שכחנו מה זה. שכחנו מה זה לחיות חיים מלאים, לתת מקום לכל כוחות החיים. וכשאנחנו לא נותנים מקום לכל כוחות החיים, אנחנו מסכנים, אנחנו ממורטים. עכשיו מה קורה? האנשים המעשיים האלה שמתחיל להתעורר אצלם, רוצים לעשות דברים מעשיים, מסתכלים אנשים מהצד ואומרים, מה זה? מה זה? מה, אתה הולך להקים, סתם אני אזרוק דוגמה, אתה הולך לייבש ביצה ולא ללמוד תורה? מה, יהיה לך זמן רק שעה ביום ללמוד תורה? או לא תלמד תורה בכלל? מה זה השטויות האלה? אתה דואג רק לחומריות שלך? מה זה? אתה צריך לדאוג לרוחניות. שכחו מה זה חיים מלאים. אז מה נוצר לנו פה? כבר אנחנו רואים את ההתחלה של הבעיה, נוצרת לנו פה הפרדה. בגלות עסקנו רק ברוח, על מנת לתקן, אבל עכשיו כדי ליצור את הצד המעשי, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. ואלה שכן מתעוררים יודעים איך לעשות את זה, אז גם הם לא בדיוק מבינים איך לעשות את זה יחד עם הרוח. ושנייה, ואנשי הרוח מסתכלים ואומרים, מה אתה עושה? אתה סותר את הרוח, אתה כופר, אפילו בלי, אני עדיין לא אמרתי אפילו שאנשים מרדו בתורה, אז נגיד את זה, אבל בוא נגיד שלא. אבל לא מבינים איך אפשר לשלב את זה. איך זה יכול להיות חלק מזה? יש הפרדה, יש רוח, יש חומר. מה אני מעדיפה להיות, רוח או חומר? רוח. בסדר? ולא מבינים את זה. אז זה גם גורם לאלה שהם אנשי מעשה אולי להגיד, אז אם אני איש מעשה וזה מה שחשוב לי וזה מה שאני טוב בו וזה מה שאני זה, אז אני לא יכול לשמור את הרובצות, אז אולי אני אעזוב את זה. וזה גם גורם לאנשי הרוח להגיד, סליחה, אנחנו לא רוצים אתכם, אתם לא מבינים את הגאולה. זה לא גאולה, זה לא דבר נכון וטוב. נוצרת פה הפרדה בין התחומים. נוצרת פה הפרדה בין אנשים. קודם כל, מה רצית לשאול מקודם? חכי. קודם כל, את כבר יכולה להבין בעומק. ולהפך, אני אומרת שזה לימוד זכות על החרדים. בגלל שהם מצויים כל כך ברוח, הם לא מצליחים לראות איך לשלב את זה, והם לא מצליחים לשאת את זה. כשהשלב הבא, שבאמת, ועוד מעט נסביר את זה גם יותר על העומק, שבאמת מי שמקים פה, הרבה פעמים מורד בתורה, הוא לא רק מפריד את התורה. זה השלב הראשון. אלא הוא גם מורד בה. והם רואים את זה, שזה מרידה ברוח. והם כל כך מחוברים לרוח, ולכן הם לא יכולים לשאת את זה. מה? קודם כל... לא, לגמרי לא, והם חיים חיים חומרים בקדושה. מה שחסר אצלם, והיום זה הולך ומתקדם, כן? זה החיים החומריים הכלליים. בסדר? זאת אומרת, כמו שאת אומרת, הם לא נזירים. כן? הם עושים סעודות מצווה, הם אוכלים עם זה, הכל... כן, כי זה היהדות. ומי ששומר את היהדות הוא בוודאי מחבר רוח. וחומר, ולכן זה לא נצרות. הם לא מצליחים לחבר, אבל מה זה הם? קודם כל, בואו נדבר על כולנו, זה מה שהרב מתאר פה, את ההתחלה. כל עם ישראל בגלות לא מצליח לחבר חומר ורוח בצד הכללי. בצד הפרטי כן, בצד הכללי לא. כי הגלות הרחיקה אותנו מצד הכללי בכוונה, כדי שנתקן את הצד הפרטי ואז נחזור לכללי. אז קודם כל, דורות על דורות אנחנו לא עושים את הצד הכללי. אז שכחנו, כמו שאומר פה הרב קוק. בעת כשפתאום יש את הצד הכללי, זה אומר מעשי. ואז בגלל ששכחנו מה זה, אנחנו לא יודעים איך לחבר את זה. ואנחנו מפחדים מהחיבור הזה, ובגלל שהחיבור הזה, ועוד לא הסברנו לגמרי למה, נעשה גם הרבה פעמים במרידה בתורה ומצוות, אז זה עוד יותר מרחיק ומפחיד. ובצדק זה מרחיק ומפחיד. בסדר? ולכן הם נשארים הרבה פעמים יותר זמן לוקח להם להכיל גם את הנקודה הזאת, כי אוי ואבוי מה יקרה. אז שוב, אז כמו שהיא ענתה לך, הם כן מאמינים באידיאל של חומר ורוח, בגלל זה הם לא נוצרים והם יהודים, בסדר? אבל לקבל את זה כמשהו כללי, כל עוד אני צריכה בחומר הפרטי שלי, זה לא תופס אותי לגמרי, כשזה החומר הכללי של העם, זה הרבה יותר מפחיד ומסוכן, ושוב אני אומר, באמת גם בתהליך, מי שהיו הראשונים לעשות זה דווקא אלה שמרדו, ואז זה עוד יותר מרתיע. אני חושבת שהזכרתי פה בעבר, אני ככה מתאפקת ומתלבטת אם להזכיר את זה, שהזכרתי פה בעבר את הדברים של הרב בתללי אורות על שהוא מחלק את הקבוצות בעם ישראל בגאולה או טרום הגאולה לארבע קבוצות. הוא מחלק אותם לארבע קבוצות, אם יהיה לנו זמן בסוף אנחנו גם נביא את זה את המקור עצמו. והוא אומר שבאמת בכל אדם צריך להיות קצת מהכל בשאיפה, לא למעשה. למעשה אדם לא יכול להיות הכל. אדם לא יכול להיות גם מקים יישובים, גם מקים ארגוני חסד, גם הרב הראשי, גם הרמטכ"ל, וגם, נכון? בן אדם לא יכול להיות הכל. אבל צריך להיות בשאיפה, צריך להיות בבן אדם את הכל. זאת אומרת, אני רוצה להיות גם מוסרית וגם בעלת חסד וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה. אז קצת צריך להיות לי מהכל, בוודאי בשאיפה, אבל גם קצת למעשה. זאת אומרת, יכול להיות אדם שמרקים ארגון חסד, אז אני לא יכולה להקים ארגון חסד, אבל אני יכולה לתרום קצת לארגון חסד, אני יכולה להתנדב בו קצת, בסדר? אז בכל אדם צריך להיות הכל, ובעיקר כל אדם צריך להכיר בחשיבות של הדברים האחרים. עכשיו, אם זה על מה שדיברנו קודם על מקצועות, אז כולנו צריכים להכיר בחשיבות שיהיו גם מורים וגם רופאים וגם נגרים וגם רבנים וכו'. בפן הכללי של עם ישראל, הוא מחלק את זה לארבע קבוצות, שכל קבוצה בעצם כאילו לוקחת אחריות על צד אחד. למה? כי אם, נניח שאני אגיד, צריך הכל. אני צריכים להיות גם רופאים, גם זה, גם זה. אז אני אלמד רפואה קצת, ואני אלמד זה קצת, וזה קצת, וזה קצת, מה יקרה לי? כלום. בסדר? אני כאילו יהיה קצת בהכל, תכלס אני לא יהיה כלום. אני צריכה למסור את נפשי על הדבר שאני טובה בו, קרובה אליו, נכונה אליו, בסדר? אבל אם אני מוסרת את נפשי על זה, עכשיו מה קורה כשאני מוסרת את נפשי על זה? זה כאילו הדבר הכי חשוב בעיניי. נכון? אני מוסרת את נפשי עליו, אני נותן ואני מנסה לשכנע, תיקחו את כל התרומות שמבקשים, בסדר? אז מי שמבקש לישיבה מסוימת, מבחינתו הישיבה הזאת חייבת להתקיים ולעלות, ואוי ואוי אם הוא לא יחשוב ככה. כי איך הוא יצליח למשוך אנשים שגם יתרמו לזה? ממול זה, תראי אדם שיגיד לך, אין דבר אחר, זה הכי חשוב, זה ארגוני חסד, יש פה אנשים שאין להם מה לאכול. זה הכי חשוב, זה איך הם ילמדו תורה אם לא יהיה להם מה לאכול. איך זה, וטוב שהוא מוסר את נפשו על זה, והוא חושב שזה הכי חשוב. כי אחרת הוא לא יעשה את זה, והוא גם לא ישכנע אותנו. אבל, אם מישהו חושב שרק מה שהוא עושה זה חשוב בכל השאר, לא, פה זה הבעיה. זאת אומרת הרב על ארבע קבוצות האלה, שכל קבוצה לוקחת כאילו אחריות על משהו מסוים, כי היא מתאימה לזה, והיא מוסרת את נפשה על זה ועושה את הכל בשביל זה. אבל הבעיה היא שהיא לפעמים רומסת את הקבוצות האחרות, שהיא חושבת שהקבוצות האחרות אין מקום. ואז גם הדבר שלה לא מאוזן, וגם אין קיום בעצם להכל. עוד שנייה, אני אדגים את זה על הדבר שהכי קל, על הרוח שהכי קל להדגים את זה בה, אבל זה נכון לגבי כל הרוחות, ואומר הרב, שבסופו של דבר, וזה יכול לקרות רק בארץ ישראל, בסופו של דבר צריך קיום של כל ארבע הרוחות האלה. אבל באמת שוב, ולכן הוא אומר שבכל אחד צריך להיות קצת מכל ארבע הרוחות, אבל רוח אחת שעליה הוא מוסר את הנפש שלה הוא מתאים, ובעיקר שהוא מכיר בחשיבות של הרוחות כמה הוא זקוק לרוחות האחרות. בסדר? זה האידיאל, והאידיאל הזה יכול להתקיים רק בארץ ישראל. אבל בדרך כלל האידיאל הזה קוראים דברים. אני אדגים את זה על הרוח שהכי קל להדגים את זה, הרוח המוסרית, רוח המוסר. זה אחת הרוחות שהוא אומר. רוח המוסר, המוסר זה הדבר הכי... אין, על זה הם מוסרים את הנפש. תתנו לי דוגמאות מהיום על קבוצות כאלה. זה רק המוסר. מה? לא שמעתי. שוברים שתיקה. בסדר, עוד. מעולה. עוד. מה? חזון? דווקא לא. דווקא חזון מנסה לשלב את הדברים, להביא אותם מתוך תורה. רק המוסר, רק המוסריות חשובה לי. איך? צמחונות, תנו לחיות לחיות, אגודת החמורים, הכלבים, החתולים, כל אלה שאנחנו נוהגים לזלזל בהם. הרב אומר זה הרוח המוסרי, לא צריך לזלזל. למה אנחנו מזלזלים בהם? כי מה הבעיה אצלם? מה, הם לא צודקים?
זה מין צוק.
זאת אומרת, זה נשאר רק זה, ואז מה קורה? זה לא מתוקן, ואז זה לפעמים מוסר מעוות. לא נכון. אני מסכימה על זה שצריך לדאוג לכל החתולים והכלבים. מה זה? התורה היא הראשונה, הדת הראשונה שאומרת דברים כאלה של צער בעלי חיים. בסדר? מה, אנחנו לא באמת רוצים לדאוג לזה? שוברים שוויון, אנחנו לא צריכים להיות צבא מוסרי? בסדר? אבל מה הבעיה? כשיש לך רק את זה, אז כשיש גירוש מגוש קטיף, על מה אתה זועק? על החתולים, זה היה אמיתי, אני לא ממציאה את זה. על החתולים והכלבים שנשארו בגוש קטיף, שהפקירו אותם. על זה הם זעקו והפגינו. וכשחיצו איפה ליישב את המגורשים, הם זעקו שאם זה יהיה קרוב לים במקום כזה, אז הצבים שם, אני לא זוכרת בדיוק מה היה שם, ילכו לאיבוד. עכשיו, מה, בעיקרון הם לא צודקים? זה לא נכון, אנחנו לא אמורים לשמור על עולמו של הקדוש ברוך הוא. אבל למה אנחנו מזלזלים? כי נהיה הפוך, שבעלי חיים יהיו יותר חשובים מבני אדם. למדה איתי פעם מישהי באיזשהו לימודים, איזשהו קורס, מישהי לא דתייה, בחורה מדהימה, שהיא ניהלה מחלקה ביד שרה, שזה שיא ההתנדבות והזה, היא בכסף, היא ניהלה את יחידת המתנדבים בכסף, אבל היא עשתה פי אלף ממה שהיא קיבלה על זה משכורת, והיא אימצה לה הביתה שני חתולים, והיא אמרה שכל כמה זמן היא מאמצת כמה, משקמת אותם ומחזירה אותם. עכשיו מצד אחד מה? מה רע? באמת יפה. מצד שני, תגידי לי, יש לך כוח, יש לך כסף, יש לך פניות? את יודעת כמה ילדים יש שצריכים אימוץ? אני לא יודעת אם אני מסוגלת לקחת ילד כזה לאימוץ. את אומרת שאת מסוגלת, תקחי ילד, מה את לוקחת לי חתול? אבל עצם זה שהיא לוקחת חתול, זה לא רע בפני עצמו. הרע הוא העיוות. בסדר? עכשיו, איך אפשר למנוע את העיוות של המוסרים האלה? איך אפשר למנוע את זה? ש? לא שמעתי. סדרי עדיפויות וגם איזון של עוד כוחות. זאת אומרת, אני רוצה להיות הצבא הכי מוסרי בעולם, אבל אם בגלל שאני הצבא הכי מוסרי, אזרחים שלי נהרגים או חיילים שלי נהרגים, זה כבר מוסר מעוות. אז אני רוצה להיות מוסרית, אבל שיהיה לי בצד זה גם את הלאומיות. הדאגה לעם שלנו זה לאומיות. אז אני צריכה שיהיה לי גם לאומיות וגם מוסריות. בסדר? אם אני אגיד את זה בגדול, אז מוסר שהוא על פי תורה, שהוא מוסר אלוקי, זה המוסר הנכון והאמיתי. מוסר של אנושי הוא מאוד בעייתי. אני סליחה שאני מקצינה, וחס וחלילה, אני לא מתכוונת להגיד על שום ארגון מוסרי, שהוא, של כל מיני של המוסר הזה, שהם כאלה. אבל הנאצים ימח שמם, אצלם זה היה קיים. אצל הנאצים מאוד הם גידלו כלבים, והשקיעו בהם את נשמתם, נתנו להם הכל. אבל בני אדם כולנו יודעים מה הם נחשבים אצלם, אבל כלבים אצלם זה היה, בסדר? עכשיו, אני אחזיר אותנו עוד אחורה. בדורו של נוח, הותר לנו לאכול בעלי חיים, נכון? עד אז נאסר לנו לאכול בעלי חיים. למה הותר לאכול בעלי חיים בדורו של נוח? למה? יודעות? יפה, כי הבעיה הייתה שירדנו עד כדי מקום שבעלי חיים ובני אדם נחשבו לנו אותה רמה. זה מה שקורה היום בחלק מהתנועות המוסר האלה. אז הקדוש ברוך הוא עשה הפרדה מלאה, ואמר לנו לאכול בעלי חיים, כדי שיהיה לנו הפרדה מלאה בין בני אדם לבעלי חיים. עכשיו, אנשים שלגבי צמחונות היום, דרך אגב, אם יש עניין להיות צמחוני מבחינה אידיאולוגית, כן, לא בריאותית, יש על זה מחלוקות, יש כאלה שאומרים שעוד לא הגיע הזמן, יש כאלה שאומרים שמי שבאופן פרטי מרגיש בזה צורך ונכון שיעשה את זה, אני לא נכנסת למקום הזה, אני לא צמחוני, בסדר? אני לא נכנסת למקום הזה הפרטי, אבל באופן כללי זה מסוכן לקפוץ מדרגות. אם עוד לא הגיע העת שברור לגמרי, ואנחנו רואים שזה סוכן לקפוץ מדרגות, אנחנו רואים מה קרה להבדיל אצל הנאצים עם החשימה, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו רואים מה קורה לחלק מהתנועות המוסריות האלה היום, שהן מוכנות שחיילים שלנו יהרגו, אבל לא האויב, שדואגים לחתולים ולכלבים, אבל לא לבני אדם. אני פעם הלכתי עם הילדים שלי, באה מולי אישה שידענו את זה הרבה זמן, בקיאת ארבע, שהיו לה שני כלבים כמו חמורים ענקים כאלה, הלכתי עם הילדים שלי, הילדים שלי נבלו, נצמדו אליי, אמרתי לה, לפי החוק חייבים לקשור את... סיפרתי לכם את זה? שחייבים לקשור את הכלבים לפי החוק הרי, כן? אז אמרתי לה, סליחה, את מוכנה בבקשה לקשור את הכלבים שלך? מה ינתה לי? בדיוק. סליחה, את מוכנה בבקשה לקשור את הילדים שלך? זה מה שינתה לי. כאילו, מה היא אומרת לי במילים אחרות? את האמת, ריחמתי עליה. אם מבחינת הכלבים האלה זה הילדים שלה, אני לא יודעת מה הסיפור החיים שלה, למה אין לה ילדים, למה זה, אני לא שופטת אותה אישית. מדברת על זה כתופעה, כן? היא מבחינתה, הכלבים איזה ילדים, וכמו שאני לא אקשור את הילדים שלי, גם אם הם משתוללים לי, אז ככה היא לא תקשור את הכלבים שלה. מה זאת אומרת? זה עולם, ושוב אני אומרת, עזבו את האישה הספציפית הזאת, היא גם לא לגמרי נורמלית, ובסדר, אבל כתופעה, זה הבעיה. אבל שוב אומר הרב קוק, הרוח המוסרי הוא אחד מארבע הרוחות של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יצר בנו ואנחנו צריכים לשאוף לשם. כן, אנחנו צריכים להיות הצבא הכי מוסרי בעולם. לא צריך לפחד להגיד את זה, לא צריך להתבייש. למה היום אנחנו פחדים להגיד את זה? כי כשאנחנו מדברים על צבא מוסרי, מיד מתפרש לנו דברים שיש כאלה כמו שוברים שתיקה, שטוענים. שכן, אנחנו לא נהרוג את השכן, את הערבי, אבל בגלל זה יהרג חייל שלנו. וזה באמת מוסר מעוות, אנחנו לא מסכימים לו, ואז אנחנו נגד מוסר. אנחנו לא נגד מוסר. נכון. נכון, אם כי, לא עלינו, היו גם מצבים. ודרך אגב, דווקא במלחמות יותר קדומות בזמן קום המדינה, האנשים הכי גדולים שכולם מעריצים אותם, יש כל מיני סיפורים לא פשוטים. בסדר? כמדינה, אנחנו באמת משתדלים להיות הצבא הכי מוסרי. אבל יש גם סיפורים על דברים לא פשוטים שנעשו. בסדר? עכשיו, למה אני אומרת את זה? לא, אני לא אומרת את זה כדי להגיד, הנה, אנחנו גם לא בסדר. אני אומרת את זה כי זה דברים שצריך לתקן. בסדר? יש את כל הסיפורים האלה של, יש אפילו עם תמונה של רב אריה לוין, שהוא עשה סיבוב, לא רוצה, כי הוא לא רוצה להבהיל את החתולה שהייתה באמצע לשתות חלב. בסדר? זה עדינות נפש עצומה. עכשיו, בכלל שיגידו, אפשר לחשוב, השנייה היא תזוז ועד היא תחזור. תראו מה, זה עדינות נפש. אבל אצל הרב אריה זה לא במקום ובהפוך. אבל כנראה שזה עוד לא המקום הראוי לכל העם. אני חוזרת לזה שהרב קוק מציין את זה כאחת הרוחות. זאת אומרת שכל ארגונה תנו לחיות לחיות למיניהם, בעיקרון יש להם מקום. זה רוח מוסרי שאנחנו צריכים להפיץ בעולם. זה חלק מהמוסר האלוקי. אבל אם הרוח הזאת קיימת לבד, היא בעייתית, היא מסוכנת. אבל אם הרוח הזאת קיימת בשילוב של הרוחות הנוספות, של הלאומיות, של קיום תורה ומצוות, אם היא ביחד עם הרוחות אחרות, אם בכל אחד שהוא מוסרי, שהוא מנכ"ל ארגון תנו לחיות לחיות, יהיה בו גם את המקום הלאומי, וגם את המקום של קיום תורה ומצוות, וגם את המקום המוסרי, אבל הוא יבחר למסור את נפשו על המקום המוסרי, אבל הוא יכיר בחשיבות של אלה ויקבל מאלה, אז ממילא המוסר יהיה נכון וטוב. בסדר? אני כשלמדתי את זה פעם ראשונה על ארבע ארוחות, הארוח המוסרי הייתה לי הכי קשה. למה? כי שוב, כי בעיניי מתפרשת היום כסותרת את הארוחות האחרות, כבעייתית, כמעוותת, כי באמת יש שם עיוותים. אבל אתה רואה, הרב קוק מביא את זה ומביא לזה ציטטות מהתורה, שזה אחת ארוחות, זה אחד הדברים הגדולים של עם ישראל. שנייה, המוסר שלו, בסדר? אז זה, כאן אני נכנס לעניין הזה של, אני חוזרת לנקודה של החומריות ורוחניות, אז לחרדים, בסדר? והחרדים אפשר, גם זה הכללה מאוד מאוד גדולה, בסדר? במיוחד היום, יש כל כך הרבה סוגי חרדים. אבל אם אני אנסה להכליל אותם ולכווץ אותם לקבוצה אחת, אז זה אחת הקבוצות שהרב מדבר עליה. וזה הקבוצה של שמירת תורה ומצוות. שהקשר לקיום תורה ומצוות והקפדה על קלה כבחמורה, זה אחת הרוחות. ובוא נאמר את האמת, זה רוח שלפעמים חסרה בציבור חילוני בוודאי, אבל גם בציבור דתי. בסדר? ולכן הם דבקים ברוח הזאת. עכשיו שוב, אז אם אנחנו נכיר בזה, שאנחנו צריכים לקבל גם מהרוח הזאת, וגם מהרוח המוסרית, וגם ברוח הלאומית, שזה קצת יותר הציבור שלנו, בסדר? אם אני עושה חלוקה כזאת. אם אני אכיר בכל אלה, אז ממילא אני אקבל מהם, ממילא אני אתן להם מקום, וממילא גם הם יקבלו ממני. זה לא טוב שהם שבועים רק שם. זה טוב שזה מה שחשוב להם, הם מוסרים על זה את הנפש. אבל הם צריכים שיהיה בהם גם קצת מהדברים אחרים, והם צריכים גם להבין את החשיבות של הדברים האחרים. ויש הרבה מאוד מהחרדים שמבינים את זה לגמרי. בסדר? הדברים לאט לאט מתקדמים ומתפתחים, והם הרבה יותר כבר מעורבים וכו' וכו'. אבל גם אלה שלא מעורבים, או תלכים לתקופות שכמעט כל הציבור החרדי לא היה מעורב, אז לפי מה שמסביר הרב קוק, זה נכון וטוב, זה לא בא משום מקום. זה לא טוב כשזה עדיין, וזה, מה לעשות, זה בשלבים. כשזה עדיין לא מכיר בשאר הרוחות. לא יודעת מי זה הם, יכול להיות שגם את חלק מזה, יכול להיות שגם אני חלק מזה, לא משנה, כל אחד מה זה. בכללי יש רוחות, יש אנשים שאחראי, שוב אני אומרת, כמו שיש אדם שאחראי על הרפואה, ויש אדם שאחראי על הכלכלה, ויש, תקחי מוסד אפילו, בסדר? קחי מוסד, כמו שאמרתי, ישיבה, יש את ראש הישיבה שהוא דואג לצד הרוחני של הישיבה. יש את המנהל שהוא דואג לצד הפיזי של הישיבה. יש את המנהלת חשבונות שלו. אני אסתם עוד דוגמה פיצית אחת. אני זוכרת שבשירות לאומי הייתי באולפני טבריה, ואני זוכרת שהרמנו איזה משהו, המדריכות, הרמנו איזה משהו, תכננו משהו מאוד מאוד גדול ויפה. אבל היינו צריכים תקציב, ברוב חוצפתנו, ישר פנינו לגזבר. בסדר? כאילו מי אנחנו ישר באנו אליו, אמרנו לתוכנית א' ב' ג', אנחנו צריכים תקציב ככה וככה וככה, אבל לא הבנו בכסף, לא הבנו בכלום. הוא צעק עלינו, ומכסף לזה, ולללה, ואנחנו נפגענו עד עמקי נשמתנו, לא מעריך את מה שאנחנו עושים, הוא לא מבין את החשיבות, עד בשביל מה אנחנו פה בכלל, בלה בלה בלה. הלכנו לראש האולפנית שהיה זה אברהם ליפשיץ, וסיפרנו לו. אז קודם כל הוא אמר, למה הלכתם אליו? תבואו אליי. אבל בית, כאב לו שאנחנו כועסות ופגועות מאותו גזבר. הוא אמר לנו, תקשיבו לי טוב. אם אני הייתי לבד באולפנית בלעדיו, האולפנית הייתה קורסת מזמן. כי אני מבחינתי הייתי עושה הכל. כל התוכניות האפשרויות הייתי בונה עוד אלפים. אבל מה לעשות? בסוף אין לזה תקציב, בסוף זה צריך להיות מעשי. ומזמן האולפנית הייתה קורסת. הוא, זה התפקיד שלו, להיות הקמצן. הוא התפקיד שלו לשמור, הוא יודע בדיוק כמה יש בקופה וכמה אין. הוא זה, והוא חייב לשמור על זה. אם הוא לא לשמור, אנחנו ניפול. ולא יעלו את התוכניות שלכם ולא של אף אחד אחר. אז אל תיחסו עליו, זה התפקיד שלו. ובלעדיו הייתי קורס. נכון שחייבים גם אותו, שהוא רואה את הרוח, ולא רק את הכסף. בסדר? אז אפשר לתת אלף דוגמאות, וזה אותו מוסד. אותו מוסד שהמטרה שלו היא חינוכית, לא כלכלית. אבל מה לעשות? בשביל לחנך אתה צריך גם כסף, נכון? בשביל לחיות אני צריכה גם לאכול. בשביל ללמוד תורה אני צריכה לישון ולאכול גם. נכון? אז בסדר? אז זה חלק מזה. ולכן אנחנו צריכים את כל הארבע האלה. אני לא רוצה להתחיל את הקטע הבא, בגלל שאני גם צריכה להשגיח על מתכונת, אז אני צריכה לרוץ. אני כן רוצה לסיים עם עוד משפט אחד לגבי העניין של הצד המעשי, שאנחנו נראה אותו עוד יותר בהמשך המקורות של הרב. באופן כללי בחיים, קודם כל, שוב, בחיים אי אפשר בלי צד מעשי, כן? גם עם כל הכבוד לנזירים של הנצרות, גם הם, יש להם חיים גשמיים מינימליים, כי אם הם לא יאכלו וישתו, הם פשוט לא יחיו וכו'. אבל צריך לזכור שזה לא אילוץ, זה הקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו זקוקים לאוכל ושינה, הוא יכל לברוא אותנו לא זקוקים לזה, כן? וכו'. בסדר? זה לכתחילה. והצד המעשי, או הצד החומרי והגשמי, הוא בדרך כלל ראשון. הוא ראשון בגלל ששוב, אני רוצה ללמוד תורה, אבל אם אני לא יוכל, אז אני אתעלף באמצע לימוד תורה. אז אני צריכה קודם לאכול, בסדר? תינוק שנולד, הרב קוק נותן את הדוגמה הזאת של תינוק שנולד. תינוק שהוא נולד, מה הוא בהתחלה? הוא מהמם, בסדר? זה ממלא את הנפש. אבל הוא בעצמו, הוא כמעט רק חומר. מה הוא עושה כל היום? אוכל וישן. הוא צריך חום וקור כמו שצריך. בסדר? ומזון ושינה, זה מה שהוא צריך. באמת, הוא צריך גם אהבה כדי להתפתח כמו שצריך וכולי. הוא צריך גם רוח, כן? אבל מרתחים לחיצונית, רק זה. ולאט לאט הוא נבנה פיזית, ולאט לאט מתחיל להתפתח פה. הצד השכלי, הנשמתי, לא שזה לא קיים בו לפני, זה קיים. אבל לא באמת משקיעים בזה. את לא מלמדת תינוק מתמטיקה וגם לא תורה, נכון? את דואגת שיהיה לו חם ואוכל ושתייה ושהוא ישן. זה מה שאת דואגת, את לא דואגת לדברים האחרים. אוי ובואי, מה גיל 30? רק לזה תדאגי לו. אבל אוי ובואי, בגיל 0 תגידי לא, עכשיו תכף נשאר ערב ולומד איתי תורה. בסדר? זה לא הגיוני. אז ככה החיים בנויים. ולכן גם בחזרה לארץ ישראל, זה השלב הראשון. אי אפשר להיות פה ממלכת קוני וגוי קדוש, בלי שאנחנו מקימים פה מדינה, יישובים, אי אפשר. צבא, אי אפשר לחיות בלי זה. נמשיך את זה בשיעור. השיעור הבא הוא רק אחרי פסח.
אני רגע אומר, אי אפשר שאנשים של רוח יעשו את זה.
את לא מבינה למה אי אפשר שאנשים של רוח יעשו את זה.
אני לא מבינה למה אי אפשר.
בואי, כן, אז בואי שנייה, אני עוד פעם חוזרת לנקודה ההתחלתית. אני עוד לא אמרתי, אנחנו עוד נגיד, כי זה מה שהיה, והרב קוק מסביר לנו את זה. אבל עוד לא הגענו לשם, עוד לא אמרנו שמי שעושה את זה הוא צריך להיות רק מעשי. זאת אומרת, לא אמרנו שהוא אמור למרות בתורה ומצוות. רגע, אבל זה מה שקרה, עוד לא הגענו לשם. בסדר, יש לנו הסברים עמוקים לזה, של הרב. אנחנו כרגע בשלב שמי שיעשה את זה, זה איש המעשה. לא מחויב שהוא לא יעשה את זה מתוך תורה. לא מחויב שהוא לא יהיה מחובר לרוח. בסדר? אבל שוב אני אומרת לך, אני עוד לא יכולה להגיע לשם, שזה מה שקרה. זה מה שקרה, יש לנו הסברים עמוקים לזה. אנחנו נלמד את זה. בסדר? אני עדיין בשלב הזה. שהראשונים לעשות את זה זה אנשי מעשה, שבנפש שלהם הם אנשי מעשה. כרגע בואו ניקח את זה שהם מחוברים לתורה. שוב, אל תדאגי, אני לא מתעלמת מזה. בסדר? אנחנו לומדים את זה לעומק ומדהים. בסדר? מה הרב מסביר לנו על זה. אבל כרגע בואו נבין רק את הצד הזה. את הצד הזה שאנשי מעשה, שוב אני אומרת, כמו שבישיבה. יש לך ראש ישיבה ויש לך מנהל הישיבה. ויש לך מנהלת חשבונות ואת צריכה את כולם. עכשיו, מי אמר שמנהל הישיבה הוא צריך להיות לא אדם תורני? ממש לא. להפך, הוא צריך להכיר בחשיבות התורה ואז הוא עוד יותר מוסר את נפשו על זה, נכון? מתוך תורה הוא עושה את זה, נכון? אז כאן אנחנו עומדים כרגע. בסוגריים, את כבר יכולה להבין שכן דיברנו פה על הבעיה של ההפרדה. שאם אני מעשי, זה אומר שאני לא רוחני. רגע, אבל זה השורש של הבעיה. השורש של הבעיה שאני לא מצליחה, קודם כל אצלי בראש ובנפש, להבין את השילוב של שניהם ביחד. שאני ומחילה עוד פעם, זה מה שהיה נראה ולחלק מהחרדים נראה עד היום. שאם אדם עובד, זה אומר בהכרח שהוא מתרחק מתורה ומצוות. ואם אדם לא רוצה להתרחק מתורה ומצוות, זה אומר בהכרח שכל חייו הוא צריך לשבת בבית המדרש ולא לפרנס. זה עשתה לנו הגלות. כיוון שבגלות היינו רק רוחניים, אני אגיד לך למה, כי בנפש יש אנשים שבנויים בנפש שלהם כאנשי מעשה. אז איפה זה קרה? לא, הם הגיעו, הם היו. רק הצד המעשי אצלם ישן. נשה טובה. איפה זה כן בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בכל מיני צורות עבודה שלהם במשך החיים. מתוך עם ישראל. נכון? והצד המעשי אצלם ישן, זה בדיוק מה שאני אומר. זה מה שהגלות עשה, הם לא הייתה להם ברירה לשרוד. אז הם גם היו אנשי מעשה בקטנה. בסדר? אבל לכן הם הראשונים להתעורר לעשות את זה. אני אומרת עוד פעם, אני כבר מקדימה לגבי ההמשך שאנחנו נלמד אותו לעומק. למה זה היה בהכרח גם לעזוב תורה ומצוות, נלמד לעומק, אבל בשורש אני כבר אומרת לך, שכיוון שנוצרה לנו הפרדה, אז אם אני נמשך אחרי הצד המעשי שלי, זה אומר לזרוק את הרוח. ואם אני לא רוצה לזרוק את הרוח, זה אומר שאני חייב להישאר רק בצד הרוחני. ההפרדה הזאת היא לא נכונה ולא בריאה, אבל היא תוצאה, והיא כנראה חלק מהתהליך. אבל זה לא רק זה. בסדר? מה עוד רצית לשאול?
למה
אפשר חצי חצי? אפילו, אל תגידי את זה חצי חצי. חצי חצי זה לא שלם בשום דבר.
לא, כאילו, זה פשוט כמו שיש לנו מושג
כי יש לה רב, אז כאילו... אז שיהיו תנשי מעשה שהם יהיו דתיים, זה בדיוק מה שאני אומרת, זה מה שאני תראה עכשיו. זה לא חצי חצי, זה לעשות את זה מתוך זה. בסדר? אז הסברנו את השורש מה גרם לזה של החוסר הבנה שזה ביחד. ההפרדה ונלמד עוד דברים. אז בנות, אני הבנתי שזה שיעור אחרון לפני פסח, נכון? אז ניקח לנו קצת זמן עד שנחזור וניפגש, שיהיה לכם חג שמח. אז כשנחזור נזכיר את איפה אנחנו עומדות ואז נמשיך.